שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ו באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 9 דקות, אנחנו מתחילים שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם. בדף הקודם ראינו מקור לדין שכתוב במשנה שטמא שנכנס למקדש לוקה. היום נדבר על עיקרון מסוים בדיני מלכות, ובהמשך זה יתקשר לאותו דין. אנחנו נתחיל קודם בהקדמה, ובשביל זה נראה גם קודם את עמוד ב' ורק אחרי זה את עמוד א'. הזכרנו כבר בדף ד' עמוד ב' שעליו הניתק לעשה לא לוקים. שם רבי יהודה למד את זה מעליו שלא תותירו ממנו עד בוקר לגבי בשר קורבן פסח, ומיד אחרי זה גם יש מצוות עשה, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. אז לומד רבי יהודה שהאיסור עשה בא לנתק את עליו או לתקן את עליו. כלומר, שכיוון שאפשר לתקן את האיסור עליו על ידי שהוא יקיים את העשה, אז לא לוקים על עליו. אז זה הדין, ועכשיו בדף שלנו בעמוד ב' בשורה השלישית יש מחלוקת עקרונית איך להבין את הפטור הזה. אנחנו נראה את המחלוקת לפי הגרסה של רבנו חננאל שזה הפוך מהגרסה שלנו. מה המחלוקת? נאמר את זה קודם ככותרת, ריש לקיש אומר ביטלו ולא ביטלו, רבי יוחנן אומר קיימו ולא קיימו. מה הכוונה? לפי שניהם, הדין הזה שאמרנו שלא לוקים כשאפשר לתקן את עליו, זה לא שאף פעם לא לוקים, אלא זה פטור מוגבל, לפי רבי יוחנן זה מאוד מוגבל, לפי ריש לקיש זה פחות מוגבל. כלומר, ריש לקיש אומר עצם זה שיש לחוטא פוטנציאל לתקן את עליו על ידי שהוא יעשה את העשה, זה עצמו פוטר אותו ממלכות, אפילו שבפועל הוא עוד לא עשה את העשה. מתי בכל זאת הוא כן ילקה? אם הוא ממש בידיים גרם לזה שהוא לא יוכל אף פעם לתקן את האיסור לב הזה. למשל, אם הוא ייקח את הנותר מקורבן הפסח וייתן לכלב, אבל כל עוד הוא לא עשה כזה דבר, הוא לא לוקה. זה דעת ריש לקיש. רבי יוחנן לעומת זאת מגביל הרבה יותר את הפטור הזה שלב הניתק לעשה. הוא אומר שאנחנו לא הולכים לפי הפוטנציאל של התיקון, אלא לפי התיקון בפועל. כלומר, רק אם בפועל הוא עשה את העשה ובזה הוא תיקן את הלב, רק אז הוא באמת פטור ממלכות. לכן כשהוא יבוא לביתין וירצו לתת לו מלכות, רק אם הוא כבר קיים את העשה, שהוא מוכן באותו רגע לקיים את העשה, רק אז הוא ייפטר ממלכות, אחרת הוא יקבל את המלכות. אז זה המחלוקת בעמוד ב', הגענו שם עד אמצע עמוד, נמשיך עם המחלוקת הזאת מחר, עכשיו נחזור לתחילת הסוגיה. אז דיברנו על הפטור ממלכות שלב שניתק לעשה. עכשיו בא רבא בר בחנה בשם רבי יוחנן ומסביר מתי אין את הדין שלב הניתק לעשה. כלומר, אומר רבי יוחנן, לב הניתק לעשה זה דווקא כשהעשה בא אחרי עליו. כלומר, שכל עוד הוא לא עבר על הלב, אז העשה בכלל לא קיים. למשל, אדם שלא עבר על האיסור לב של גזלה, אין לו את מצוות העשה להשיב את הגזלה. זה הדין שלב הניתק לעשה. אבל אומר רבי יוחנן, אם הסדר הוא הפוך, כלומר שיש מצוות עשה, ואם הוא יבטל את העשה, הוא יעבור גם על העשה וגם על האיסור לב, אפילו שזה קצת דומה ללב הניתק לעשה, בזה שיש קשר מסוים בין העשה ללב, בכל זאת זה לא נקרא לב הניתק לעשה, ומי שעובר על הלב מתחייב מלכות. זה הדין של רבי יוחנן, ועכשיו בגמרא יש שני דיונים על הדין הזה, דיון שני זה דיון עקרוני יותר. בדיון הראשון, הגמרא בודקת את זה במקרים מסוימים, אנחנו נתחיל בדיון השני ואז נראה את הדיון הראשון. הדיון השני מתחיל 5 שורות לפני סוף עמוד א'. בדף י"ג למדנו שהמקור לחיוב מלכות באיסורי לב, זה מהאיסור שלא תחסום שור בדישו. עכשיו בדין הזה יש רק איסור לב, ואין שם מצוות עשה. אז ממילא שואל רב פאפה, למה יש חיוב מלכות במקרה הזה שעליו מדבר רבי יוחנן, הרי זה לא דומה לדין שלא תחסום שור בדישו. אומר רבא, מה הבעיה? הרי כאן יש נתק בין העשה לבין הלב, כי הרי בעשה הוא חייב בלי שום קשר ללב. אז בגלל שיש פה תוספת של מצוות עשה, אז האיסור לב יהיה יותר קל ולא יהיה לב חיוב מלכות? זה במקרה של רבי יוחנן. לעומת זאת, בלב הניתק לעשה, שם הוא לא מקבל מלכות, כי המצוות עשה מתקנת את האיסור לב. אז זה באמת שונה באופן מהותי מלא תחסום שור בדישו, ולכן שם אין מלכות. אז זה הסבר של רבא, ועכשיו הגמרא מקשרת את זה למה שאמרנו בהקדמה. אומרת הגמרא, זה נכון באמת רק לפי הבנה של רבי יוחנן, שלא לוקים עליו הניתק לעשה, רק אם בפועל הוא באמת קיים את העשה, כלומר שבפועל הוא תיקן את האיסור לב. אבל לפי הבנה של ריש לקיש, שעצם זה שיש פוטנציאל לתקן, כבר זה מספיק בשביל שהוא לא ילקה, אז החלוקה הזאת של רבא פחות הגיונית, כי יוצא שגם בלב הניתק לעשה, יכול להיות שהוא בכלל לא יתקן את הלב, ובכל זאת הוא לא ילקה. ואז באמת לפי ריש לקיש, יכול להיות שגם בלב הניתק לעשה, וגם במקרה שלב דיבר רבי יוחנן, שהעשה קודם ללב, בשניהם הוא לא ילקה, כי הבדל ביניהם מאוד קטן. בזה סיימנו את הדיון השני בדברי רבי יוחנן, עכשיו נחזור אחורה לדיון הראשון, בשורה הראשונה בעמוד א', כאן ייכנס לשני מקרים ספציפיים, אחד לטובת רבי יוחנן ואחד לכאורה נגד רבי יוחנן. את המקור הראשון מביא רבא, הוא מביא את זה אחרי שרבי יוחנן אמר שהוא חזר בו מהדין שלו, אז רבא אומר אל תחזור בך, והוא מביא לו ראיה. הראיה היא מהדין שהזכרנו אתמול ובמשנה בתחילת הפרק, ולכן כל הסוגיה הזאת מובאת כאן, וזה מהאיסור לב של טמא להיכנס למקדש. בדין הזה יש גם עשה וגם לב, העשה זה וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זהב, ופסוק אחרי זה יש את הלב של ולא יתמו את מחניהם. אז זה בדיוק דוגמה למקרה שעליו דיבר רבי יוחנן, והדין הוא שלוקים, אז זה ראיה לרבי יוחנן שיש מלכות. אז זה המקור לטובת רבי יוחנן. למה בכל זאת רבי יוחנן חשב לחזור בו? כי יש גם מקור נגד רבי יוחנן. המקור הוא מהדין של אדם שאנס נערה רווקה, שלא רק שהוא צריך לתת לה כנס ודמי נזק ובושת וכולי, אלא שהתורה דואגת לה כמובן רק אם היא רוצה, והוא חייב להתחתן איתה ואסור לו לגרש אותה לעולם. ובדין הזה יש גם עשה וגם לה, ועשה זה ולא תהיה לאישה תחת אשר אינה, ועליו זה לא יוכל שלך כל ימה. ועכשיו מה קורה אם הוא עובר על זה והוא בכל זאת מגרש אותה? אז הוא עובר על העשה ועל עליו, ואומרת הברייתא שהדין הוא שהוא לא מקבל מלכות. אז זה קושייה על הדין של רבי יוחנן, לכן רבי יוחנן חשב לחזור בו. אז זה הקושייה על רבי יוחנן, והגמרא מביאה שני כיוונים בשביל לתרץ, כששני הכיוונים בעצם אומרים שכאן הוא לא לוקה, כי זה בעצם לה וניתק לעשה. איזה עשה? שגם אחרי שהוא עבר על עליו והוא גירש אותה, עדיין יש לו מצוות עשה להחזיר אותה, לכן כיוון שזה לה וניתק לעשה, ברור שאין מלכות ואין כאן קושייה על רבי יוחנן. אז זה התשובה באופן כללי, אבל עכשיו צריך לראות את הפרטים, כמעט לכל אורך עמוד א', הגמרא מחפשת מקור לאותו עשה, שאחרי שהוא גרש אותה הוא צריך להחזיר אותה. אז בעניין הזה נראה שני כיוונים, נתחיל דווקא בשני כי הוא מאוד קצר ופשוט, ואז נראה את הראשון. אז התשובה השנייה זה של רבא, זה מובא בשורה השנייה, בשורות הרחבות בעמוד א', שבעצם לא צריך מקור נוסף, אלא נלמד את זה מאותו פסוק. אמרנו שכתוב, ולא תהיה לאישה תחת אשר אינה, לא יוכל שלך כל ימיו. המילים כל ימיו לכאורה מיותרות, אז אומר רבא, זה מתייחס למצוות עשה. כלומר, יש לו מצווה שהיא תהיה לו לאישה כל ימיו, כלומר שאפילו אם הוא עבר על זה וכן גרש אותה, עדיין יש לו את המצווה שהיא תהיה לו לאישה, לכן הוא צריך להחזיר אותה. אז ממילא כאמור זה לב הניתק לעשה, ולכן אין מלכות. אז זה המקור לפי רבא. עכשיו נראה את המקור לפי אולה ברבע העליון של עמוד א', שהוא מחפש פסוק מפורש יותר. אומר אולה, יש עוד תחום שגם שם הוא חייב להתחתן עם אישה ואסור לו לגרש אותה, וזה במוציא שם רע. כלומר, אם אדם מביא עדים שאשתו זינתה בין האירוסים לבין הנשואים והתברר שזה היה עדות שקר, אז מאוד דומה לדין של אונס בזה שגם הוא צריך לשלם כנס וגם לו אסור לגרש אותה כל ימיו. זה מה שדומה בין שני המקרים, אבל בכל זאת יש גם הבדלים בין שני המקרים, שבכל אחד מהם יש דבר שהוא יותר חמור מהמקרה השני. המקרה של מוציא שם רע חמור יותר בזה שהוא לא רק משלם כנס אלא הוא גם מקבל מלכות, מה שאין כן באונס, והמקרה של אונס יותר חמור בזה שהאיסור שלו כולל מעשה, לעומת זאת מוציא שם רע זה רק דיבור. אז זה הדמיון וההבדלים, וממילא אומר הוא לקח. לכאורה התורה לא הייתה צריכה לכתוב את הדין הזה שהוא צריך להישאר איתה ולא לגרש אותה כל ימיו בשני המקרים, היה אפשר לכתוב את זה במקרה הקל יותר, ומזה נלמד בקל וחומר למקרה החמור יותר. אלא למה בכל זאת התורה כתבה את המצוות עשה גם במקרה החמור? זה בא ללמד על המקרה שלנו של אונס, שיש לו מצווה להחזיר אותה אם הוא בכל זאת גירש אותה, ולכן זה לאו וניתק לעשה. זה השלב הראשון בעולה, אבל את זה דוחה הגמרא שאין לך פה מקרה אחד שהוא חמור ומקרה אחד שהוא קל, כי אמרנו שבכל אחד יש דבר חמור ודבר קל. לכן התורה הייתה חייבת לכתוב את המצוות עשה בשני המקרים, כי אם הייתה כותבת את זה רק באחד מהם, לא היינו לומדים בקל וחומר למקרה השני, כי היינו אומרים אולי זה דווקא שם, כי שם יש איזושהי חומרה, מה שאין כן במקרה השני. אז באמת תכינו את הקל וחומר, וממילא זאת לא הסיבה שאחד הפסוקים מיותרים. לכן הוא למביא הסבר שני למה הפסוק מיותר, הוא אומר הפסוק במוציא שם רע מיותר, כי הרי מדובר שם שהיא כבר אשתו. אז אם היא כבר אשתו, למה לצוות עליו שהיא תהיה אשתו? מספיק לצוות עליו שאסור לו לגרש אותה. אז באמת זאת הסיבה שהפסוק מיותר שם לפי אולה. עכשיו, מה עושים עם הפסוק המיותר הזה? בהתחלה אומר אולה שכיוון שבמוציא שם רע אין מה לעשות איתו, אז הוא ילמד אלינו באונס, שאם הוא בכל זאת גרש אותה, יש לו מצווה להחזיר אותה. אבל אומרת הגמרא, למה להעביר את זה לאונס? בוא נלמד למוציא שם רע עצמו, שגם כן אם הוא גרש אותה הוא צריך להחזיר אותה. לכן אמרו לה, נכון, באמת הפסוק הזה ילמד על מוציא שם רע, שאם הוא גרש אותה הוא צריך להחזיר אותה. וממילא גם במוציא שם רע, מי שגרש את אשתו לא יקבל מלכות, כי זה לאו הניתק לעשה. ומזה שבמוציא שם רע אין לו מלכות אם הוא מגרש אותה, נלמד בבניין אב ובקל וחומר, שגם באונס אין לו מלכות אם הוא מגרש אותה. אז זה השורה התחתונה לפי אולה, למה במי שמגרש את הנוסתו אין מלכות, הוא למד את זה ממוציא שם רע, שגם שם אין מלכות, ושם אין מלכות כי זה לאו הניתק לעשה. אבל את זה מיד דוחה הגמרא, הרי אמרנו שאי אפשר לעשות לימודים בין מוציא שם רע לאונס, כי הרי בכל אחד מהם יש דבר קל ודבר חמור, אז נוכל לומר אולי דווקא במוציא שם רע יש פטור ממלכות, כי הרי מוציא שם רע זה רק דיבור ולא מעשה, ואי אפשר ללמוד לאונס שיש פטור ממלכות שזה גם מעשה. אז ממילא בזה הגמרא דחתה את המקור של אולה למה במי שמגרש את הנוסתו אין מלכות, ואז מביאה הגמרא את הסבר של רבא שאמרנו מקודם, שלא צריך להביא מקור אחר, אלא לומדים מאותו פסוק עצמו שאם הוא גרש אותה עדיין יש עליו מצוות עשה להחזיר אותה, לכן זה לאו וניתק לעשה ואין מלכות. בזה נסיים, למדנו היום עד אמצע עמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. התחלנו את הלימוד בפטור ממלכות של לאו הניתק לעשה, שלפי ריש לקיש זה מעצם הפוטנציאל שיש לו לתקן את הלאו על ידי שהוא יעשה את העשה, ולפי רבי יוחנן זה דווקא אם הוא קיים את העשה בפועל, רק אז הוא פטור ממלכות. אחר כך היינו דין של רבי יוחנן שאם העשה קודם ללאו, כלומר שהוא לא תלוי בו, אז כן יש מלכות, והסברנו את ההבדל העקרוני בין זה לבין לאו הניתק לעשה, שכאן העשה הוא פשוט תוספת על הלאו, ואילו בלאו הניתק לעשה, הוא מתחייב בעשה רק אחרי שהוא עובר על הלאו בשביל לתקן את הלאו, ואת זה הגבלנו שזה דווקא לפי רבי יוחנן שהוא פטור באמת רק אם הוא קיים בפועל את העשה. זה היה הדיון העקרוני, אחר כך הלכנו אחורה לדיון בשני מקרים, מקרה אחד היה לטובת רבי יוחנן לגבי העשה והלאו שתמה לו ייכנס למקדש ושם הדין באמת הוא שהוא לוקה, לעומת זאת מקרה שני היה לכאורה נגד רבי יוחנן שאדם שמגרש את הנוסתו עובר עליו והוא לא לוקה, אבל הסברנו ששם הוא לא לוקה לפי רבה כי עדיין יש לו את העשה הראשוני אז בעצם עדיין לאו הניתק לעשה, ולפי אולה לומדים ממי שמגרש את מי שהוא הוציא שם רע עליה שגם שם הוא לא לוקה כי שם זה לאו הניתק לעשה, אבל את זה דחינו כי אי אפשר ללמוד אונס ממוציא שם רע כל טוב.